אוקיי. עד עכשיו בעצם נתתי איזושהי הקדמה על מה זאת לוגיקה, המשגה לוגית, מה אפשר לנסות ולצפות ממנה ומה לא לצפות ממנה. דיברתי קצת על לוגיקה מול מדע. דיברתי על שלוש דרכי היסק, אנלוגיה, אינדוקציה ודדוקציה. אמרתי שלוגיקה בדרך כלל, לוגיקה באופן מסורתי עוסקת בדדוקציה, שזה הליכה מהכלל אל הפרט, שזה עסקים הכרחיים, ומדע מבוסס על אנלוגיה ואינדוקציה, שזה עסקים רכים יותר.
אבדוקציה, מה זה?
אבדוקציה זה, אני אגיד במשפט, וזה גם קצת אפשר להתווכח, אבל זה ככה אני מגדיר את זה לפחות. זה מעבר מעובדות לתיאוריה. נגיד, אם אני אומר שזה נפל לכדור הארץ, אז אני אומר, מכאן אני לומד שכל הגופים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. זאת הכללה, זה אינדוקציה. האם אני אומר, בגלל שגופים נופלים לכדור הארץ, מאחורי זה כנראה יושב כוח גרביטציה, שזה מושג שאני מחדש אותו למרות שאני לא רואה אותו בתצפיות. מתוך התצפיות אני מבין שיש איזושהי תיאוריה שכוללת מושגים או ישים תיאורטיים, שבעצם הם אלה שמחוללים את התופעות שאנחנו מדברים עליהן, זה אבדוקציה. זאת אומרת, אני עובר מדוגמאות לתיאוריה, שבדרך כלל זה בא ביחד עם אינדוקציה, והרבה פעמים לא עושים הפרדה ביניהם, אבל זה שני דברים שונים. אוקיי, אז אמרתי שמדע עוסק בדרך כלל בדרכי עסק רכות יותר, אינדוקציה או אנלוגיה, ולכן הוא אף פעם לא ודאי. דיברתי על עקרון אי הוודאות הלוגי, שתמיד יש איזה משחק בין רמת הוודאות לבין כמות המידע שמצטבר אצלי, וטיעון ודאי לחלוטין לא יכול להוסיף לי מידע, טיעון שמוסיף לי מידע לא יכול להיות ודאי לחלוטין, ככל שמוסיף לי יותר מידע יש פחות ודאות, ולהפך. זה היה בגדול מה שעשינו עד עכשיו, ועכשיו אמרתי שאני אתחיל מהיום לנסות ולפתח, דיברתי גם בעצם עוד נקודה חשובה, דיברתי הפעם הקודמת על זה, דיברתי על המודל הזה של ההתבגרות, ואמרתי שהאתגר העיקרי שעומד בפני תפיסה לא ספקנית, זה לא ספקנית אבל רציונלית, אני מתכוון, לא פונדמנטליסטית, ספקנית הכוונה שאני לא יודע מה נכון ומה לא נכון. זאת אומרת, כל דבר הוא יכול להיות שהוא נכון, יכול להיות שההפוך שלו נכון. אוקיי? אז כל תפיסה רציונלית ולא ספקנית חייבת לפתח מערכת של כללי חשיבה רכים. כמו שיש לוגיקה לדרכי החשיבה ההכרחיות, שאנחנו מכירים בלוגיקה, כן? כל הסכמות הלוגיות, אני חושב שצריך לפתח מכניזמים או לוגיקה של חשיבה רכה, של אנלוגיה ואינדוקציה, של הסקת מסקנות לא ודאית. למה? בגלל שמי שעושה, מי שמסיק מסקנות לא ודאיות בלי זה, אז הוא סתם יורה באפלה. זה ניחושים. מי אמר לך שזה נכון או לא נכון? תמיד אומרים לך, תוכיח. מי אמר לך זה נכון? אני אומר, אין לי הוכחה, אבל זה נראה לי סביר. למה זה נראה לך סביר? על בסיס מה? יש לך איזשהו קריטריון? סתם? אז אם אתה מציע איזשהו קריטריון, עשית פה בעצם משהו מקביל למה שעשה אריסטו בהקשר של הלוגיקה הרגילה, הדדוקטיבית. אז לכן אתה צריך להראות שאתה פועל באופן רציונלי למרות שאתה לא נזקק לוודאות. אתה לא דורש ודאות, אתה מסתפק בסבירות. אם משהו סביר זה גם טוב. אבל תראה לי באמת שיש לך איזשהו בסיס הגיוני להניח מה סביר ומה לא סביר, או מה סביר יותר ומה סביר פחות. אוקיי? אם אתה תראה לי שיש לך איזשהו קריטריון, אני יכול לקבל שאתה בעצם מתנהל בצורה רציונלית, גם אם זה לא ודאי. ובאמת התחושה שתמיד מלווה את הוויכוחים האלה, זה הזיהוי האוטומטי שעושים בין ודאות לרציונליות, לאמת. בין לוגיקה לרציונליות. זאת אומרת, אם יש לך הוכחה, אתה אדם רציונלי. אם אין לך הוכחה, אתה סתם יורה באפלה. אתה סתם מנחש. ואני רוצה לכפור בזה. אני רוצה לטעון שאדם יכול להיות רציונלי בלי שיש לו הוכחה. אבל בסדר, זה סתם טענה באוויר. בוא תראה לי האם יש לך דפוסים לוגיים קבועים של חשיבה לא דדוקטיבית. זאת לא ודאית. אבל עדיין אתה יכול לדבר על נכון יותר, נכון פחות, לא נכון, כן נכון. זה הנקודה, בסדר? זה בעצם האתגר שעומד לפתחנו. זה היה המבוא הפילוסופי. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה פשוט להראות את הלוגיקה הזאת. פשוט ללמוד את הלוגיקה הזאת, ואמרתי שאני אעשה את זה על בסיס שלוש ממידות הדרש, שלוש מהמידות שהתורה נדרשת בהן. קל וחומר, בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים, והפרחות השונות עליהם והרכבות שונות שלהם. אבל אלה שלושת אבני הבניין. אוקיי? אני אנסה להראות שבעצם משלושת אבני הבניין האלה אפשר לבנות אולי אפילו את כל המפה הלא דדוקטיבית. אני לא 100% בטוח, אבל מפה רחבה מאוד של העסקים הלא דדוקטיביים. ולא רק בגמרא. את הטענה שלי זה שאלה דרכי עסק כלליות. הם לא קשורות דווקא לגמרא, אני חושב שכל אחד מבין ש... נגיד אנלוגיה, כמו בעניין אב, או קל וחומר, נעזוב את בעניין אב משני כתובים, נגיע לזה. קל וחומר, קל וחומר, או אנלוגיה רגילה, זאת אומרת, בעניין אב, זה קיים בכל מקום. אתה עושה תמיד אנלוגיות, או קל וחומר, אתה עושה את זה בכל מקום. כן, פעם מישהו אמר לי שאפילו בעלי חיים עושים קל וחומר. את, נגיד, לא יודע מה, איזה חתול, פגש פעם, לא יודע מה, טן, אוקיי? והוא פוחד ממנו, כי הוא הבין שהוא מאיים עליו. בסדר? עכשיו הוא הולך לו איתו, פתאום הוא פוגש אריה. לא פגש אותו. הוא לא אמור לדעת מה לעשות עם דבר כזה. לפחד ממנו, לא לפחד ממנו. אבל הוא יודע לפחד. למה הוא יודע לפחד? כי אם הטן שהוא קטן ולא כל כך תוקפני, הוא מפחיד, אז קל וחומר שאריה, שהוא כל כך חזק ותוקפני, ודאי שצריך לפחד ממנו. אז הוא לומד, הוא יודע שצריך לפחד מאריה, למרות שהוא אף פעם לא פגש אריה. הוא עושה קל וחומר. יש, אני חושב שזה נכון. וכן הלאה, אפשר לראות את זה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא כן איזושהי צורת חשיבה אוניברסלית. זה לא איזה מידה שספציפית לחשיבה התורנית או התלמודית. אלא יש פה משהו שאנחנו עושים אותו בכל תחום, כן? זה ברור. טוב, אז לכן אני בוחר את שלושת דרכי הדרש האלה. אני רוצה עוד מילה לפני שאני נכנס לקל וחומר. את 13 מידות הדרש... אפשר לחלק לשתי קטגוריות. הרבה פעמים במדרשי חז"ל, כשרוצים לדבר מידות, כשרוצים להגיד מידות הדרש, אז אומרים קל וחומר וגזרה שווה. למשל אצל עתניאל בן כנס בגמרא בתמורה, הגמרא אומרת שהוא חידש 3,000 קלים וחמורים, או 1,700, קלים וחמורים וגזרות שוות. הכוונה דווקא קלים וחמורים וגזרות שוות, מה עם בנייני אב, מה עם כלל ופרט? אני לא חושב שהגמרא מתכוונת דווקא לקלים וחמורים וגזרות שוות, היא מתכוונת לומר, הוא חידש 1,700 דרשות משתי קטגוריות, אחת מהן מסומנת על ידי קל וחומר והשנייה על ידי גזרה שווה. מה הכוונה? קל וחומר זה מידה דרש הגיונית. כמו שאמרתי, נוהגת גם בתחומים אחרים, בכל מקום עושים קל וחומר. גם בניין אב נמצא שם. כמו שנראה בהמשך, גם בניין אב משני כתובים נמצא שם. אלה שלושת המידות ההגיוניות בעצם. יכול להיות שגם שני כתובים המכחישים זה את זה, אבל זו פרשייה קצת אחרת, אז נעזוב את זה. שאר המידות הן מידות שאני קורא להן מידות טקסטואליות. וגזרה שווה מייצגת אותן. מה זאת אומרת? יש לך מילה דומה או מילה זהה בשני הקשרים מקראיים, אז אתה יכול לעשות השוואה, ללמוד הלכות מהקשר אחד להקשר אחר. זה גזרה שווה. זה לא משהו הגיוני. זה מוסכמה, זה צופן. ואת הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תראו, אני כתבתי את התורה באופן כזה, שאם אתם מוצאים שתי מילים זהות, דעו לכם שאתם יכולים גם להשוות את ההלכות בין שני ההקשרים האלה. אפשר היה לכתוב את התורה במוסכמה אחרת. אין פה משהו הכרחי או משהו הגיוני. זה בסך הכל מוסכמה, זה סוג של קוד. אוקיי? לא, לכן אמרתי, קל וחומר ובנייני אב הם הגיוניים. גזרה שווה, כלל ופרט, וכל מידות הכלל והפרט, דבר שהיה בכלל ויצא מכלל המת וכולי, כל אלה זה טקסטואלים. טקסטואלים פירוש הדבר שיש משהו בטקסט שהוא הבסיס לדרשה. בקל וחומר אין שום דבר בטקסט שהוא בסיס לדרשה. הטקסט אומר לי, יש לי הלכה, אני עושה מזה קל וחומר. לא צריך להיות רמז בניסוח של הפסוק שמכאן צריך לעשות קל וחומר, נכון? עושה קל וחומר, כי יש היגיון שאני אומר, אם ההלכה הזאת נכונה, אז קל וחומר שההלכה היא נכונה. לא צריך שהפסוק יתנסח באופן מסוים, כדי שאני אעשה על בסיסו קל וחומר. אוקיי? לעומת זאת, גזרה שווה וכלל ופרט וכל אלה, זה הכל מתבסס על ניסוחים של פסוקים. הפסוקים מנוסחים באותה מילה, או הפסוקים עוברים מלשון כללית ללשון פרטית, אז זה כלל ופרט, וכן הלאה. ואז אומרים לי, אתה צריך לעשות או יכול לעשות דרשה כזאת וכזאת. אבל זה מתחיל באיזה טריגר שהוא בטקסט. זה לא היגיון, זה לא רק היגיון, יש גם היגיון, וזה נגיע בהמשך אולי. אז לכן קל וחומר וגזירה שווה הם בסך הכל דוגמאות מייצגות לדרשות משני הטיפוסים האלה. קל וחומר זה דרשה הגיונית, גזירה שווה זה דרשה טקסטואלית. אוקיי?
רגע, בבניין אב זה לא טקסטואלית?
לא, לא, בכלל לא.
אתה עושה אנלוגיה מה...
נכון, שום דבר שקשור לטקסט. אני עושה אנלוגיה כי זה הגיוני. כי זה דומה לזה. לא בגלל שהכתוב שישתמש במינוח כזה או בלשון רבים או באותה מילה. שום דבר, פשוט זה הגיוני לי שזה דומה לזה. לכן אני עושה אנלוגיה. אוקיי? לכן למשל, סתם אולי רק אינדיקציה, לא תמצאו בכל מרחבי ספרות חז"ל, עד כמה שאני בדקתי, פרחה על מידת דרש שהיא לא אחת מהשלוש ההגיוניות. אין פרחה. רק על קל וחומר, בניין אב מכתוב אחד ובניין אב משני כתובים. מצאתי דוגמה אחת במסכת חולין לפרחה על כלל ופרט וכלל. וגם שם אני הראיתי זה לא פרחה. למה? כי פרחה תוקפת את ההיגיון שעומד בבסיס ההסק שלך. זה לא קל וחומר, כי זה לא יותר חמור מזה, זה יותר קל מזה. אז אתה לא יכול לעשות קל וחומר, נכון? על כלל ופרט אין מה לעשות פרחה. אני לא מניח שמשהו דומה למשהו, יותר חמור ממשהו או פחות חמור ממשהו. יש לשון מסוימת שהפסוק מתנסח, וזה מאלץ אותי להסיק מסקנה, וזה קשור לפרחה. לא הנחתי פה איזושהי הנחה על היגיון כלשהו, שאני ממיד אותה למבחן. תביא לי פרחה, נראה אם אני צודק בהיגיון הזה, או לא צודק בהיגיון הזה. לא שייך, פרחות לא עולות בהקשר הזה. אז כשאני מדבר על פרחות בהקשר של המידות שהתורה נדרשת בהן, זה רק פרחות על שלוש המידות האלה. על קל וחומר ושני בנייני אב. למה? כי אלה המידות ההגיוניות. לכן אמרתי שאני אנסה עכשיו לפתח תורה סיסטמטית שלמה של לוגיקה לא דדוקטיבית על בסיס קל וחומר, בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים, והפרחות עליהם והרכבות שונות שלהם אחד עם השני. זה הבסיס שממנו אני מרכיב את כל דרכי העסק הנוספות. נדמה לי
אבל שהחז"ל
התייחסות
די במידה
מסוימת
של ספקנות בכל המידות הגיוניות, מבחינת ענישה למעלה, אין עונשים מיידיים.
בקל וחומר, רק בקל וחומר. שיטת הרמב״ם זה בכל המידות הדרש, כולל הטקסטואליות. אבל הרמב״ם כבר תוקף אותו, זה לא, פשטות בגמרא זה רק קל וחומר. אז לא כל המידות ההגיוניות, אולי אני עוד אעיר את זה.
סמיכות פרשיות, אתה לא מדבר על זה?
מה? סמיכות פרשיות. סמיכות פרשיות זה היקש. היקש, זה מידה טקסטואלית. האנלוגיה שאתה עושה בין שני דברים לא נובעת מזה שהם דומים אחד לשני, אלא מזה שהם כתובים אחד ליד השני. הטקסט אומר לך לעשות את העסק, לא ההיגיון שלך. היקש היא מידה טקסטואלית. לא מופיע ברשימה של רבי ישמעאל, לא משנה, אבל זה מידה טקסטואלית לכל דבר.
אתה יכול רק להסביר את ההבדל בין לוגיקה
שאלה אם דרכי העסק הם ודאיות או הכרחיות או לא. לא יקרה דדוקטיבית, זה כמו הדוגמאות שראינו בפעמים הקודמות. כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה. אוקיי? לוגיקה לא דדוקטיבית זה אנלוגיות ואינדוקציות, ראינו שהן לא הכרחיות. אני אומר, השולחן הזה הוא חום, הדבר הזה גם הוא שולחן, אז גם הוא חום. יכול להיות שהוא שולחן והוא ירוק. זה לא הכרחי. אבל מצד שני, זה לא הכרחי, אבל אנחנו כן עושים אנלוגיות. אנחנו לא נמנעים מלעשות אנלוגיות. אז לזה קראתי דרכי עסק רכות. אלה דרכי עסק שאנחנו משתמשים בהן, אבל זה לא ודאי. יכול להיות שאתה טועה. בסדר? תתנעיר? אוקיי. אז אני אתחיל עם קל וחומר. קל וחומר הראשוני, הקלים וחמורים במבנה הבסיסי או הראשוני, זה הקלים וחמורים המקראיים. ידוע המדרש שמביא עשרה קלים וחמורים שכתוב בתורה עצמה. אחד מהם, כן, הם בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה ואני ארע שפתיים. או כן, הנביא הירוק ירק בפניה לא תיקלם שבעת ימים. אז מה פשר העניין? כן, אם בני ישראל, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אם בני ישראל שאני אגיד להם משהו לא שומעים בקולי, אז פרעה ישמע בקולי, קל וחומר שלו. מה עומד מאחורי זה? ההנחה היא שאפריורית ברור לי שפרעה פחות צייטן מבני ישראל, נכון? ואם בני ישראל שהם יחסית יותר צייטנים לא ישמעו בקולי, אז פרעה שהוא עוד פחות צייטן, קל וחומר שלא ישמע בקולי, אוקיי? אותו דבר, הנביא הירוק ירק בפניה לא תיקלם שבעת ימים. מה זאת אומרת? אומר לגבי מרים. אז אם אבא שלה היה יורק בפניה, אז היא הייתה נכלמת שבעת ימים. היא הייתה מבינה שעשתה משהו לא בסדר. עכשיו הקדוש ברוך הוא ירק בפניה, לא אביה. זה עוד הרבה יותר חמור. אז ודאי שהיא צריכה להיקלם אפילו יותר משבעה ימים, לפחות שבעה ימים. יש דיו, אז השאלה אם יש דיו, אין דיו, אבל עקרונית לפחות שבעה ימים. זה גם קל וחומר מקראי. בקל וחומר מקראי, העסק בנוי על הנחה אחת ויחס היררכי. זאת אומרת, הנחה אחת, בני ישראל לא ישמעו בקולי. בסדר? זה הנחה אחת. יחס היררכי, פרעו פחות צייתן מבני ישראל. יותר או פחות, כן? חומרה וכולה זה היחס ההיררכי בין שני הדברים. המסקנה נובעת משני אלה. יש לי עובדה, א', יש לי יחס היררכי ב' חמור מאלף. המסקנה זה שהדין שקיים באלף קיים גם בב', כי אם הוא קיים בקל, ודאי שהוא יהיה קיים גם בחמור. זה כמובן אם הדין הזה הוא חומרה. אם הדין הזה הוא כולה, אז זה נקרא חומר וקל. ואת, אם הכולה קיימת בדבר החמור, אז קל וחומר שהיא תהיה קיימת בדבר הקל. אוקיי? Okay? כאן אני לומד את הקל מהחמור, לא את החמור מהקל. לעניין קולות, הקל יותר בקלות מקבל את הקולה מאשר החמור, נכון? אז הכיוון של הקל וחומר משתנה, וזה אותו רעיון, זה אותו סוג של עסק, אותו היגיון. אז יש לנו הנחה אחת וכלל היררכי. האם אפשר לפרוך קל וחומר כזה?
יכול להגיד גם שלעם ישראל היה רצון יותר גדול לשמוע דברי גאולה.
לא, הפוך, זו ההנחה שלו. לכן פרעה פחות צייתן. צריך להגיד לי הנחה הפוכה, בשביל לפרוך. אולי עם ישראל פחות צייתן מפרעה, כי פרעה בסך הכל הוא מלך, הוא נינוח, אני לא יודע בדיוק מה. עם ישראל עם עבודה קשה, אין להם כוח שיבוא לבלבל את המוח. למשל, אוקיי?
אם אתה פורך
את
זה, מה יותר זה, אז אתה פרחת את הקל וחומר.
נכון.
אתה אומר שזה חמור מזה, אז אני אביא.
בדיוק. אפשר לפרוך קל וחומר מקראי. איך? אם אני מביא דוגמה שבה אני מראה שיחס ההיררכי הלא נכון. נכון? אני מביא דוגמה שלגביה דווקא א' יותר חמור מב' וב' לא ב' יותר חמור מא'. ואז אתה כבר לא יכול לדעת איך להסיק מסקנות מא' לב', לך תדע, יותר חמור, פחות חמור. נכון? זה הדרך לפרוך קל וחומר. לכן, אם אני אשאל האם קל וחומר הוא מידת, הוא עסק דדוקטיבי. יש אנשים שחשבו שכן, שקל וחומר הוא עסק דדוקטיבי. לא נכון. קל וחומר הוא לא עסק דדוקטיבי, והראיה שאפשר לפרוך אותו. עסק דדוקטיבי אי אפשר לפרוך. אם כל בני אדם בן תמותה וסוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה, אי אפשר לפרוך על זה. המסקנה נובעת בהכרח מההנחות. אם משהו יכול להיפרך, פירוש הדבר שהוא לא הכרחי. זאת אומרת שהמסקנה לא נובעת בהכרח מההנחות. יכולה להיות מסקנה אחרת למרות שההנחות נכונות. איך? אם הלוגיקה שמעבירה אותי מההנחות אל המסקנה לא נכונה. מי זאת הלוגיקה הזאת? כלל ההיררכיה. שבית יותר חמור מאלף. זה מה שמוביל אותי מההנחה אל המסקנות, נכון? אז אם בניגוד לכללי העסק הדדוקטיביים, ששם הדרך לעבור מההנחות אל המסקנה היא ודאית, אי אפשר לפרוך אותה. אז אם קיבלת את ההנחות, אתה חייב לקבל את המסקנה. כאן, גם אם קיבלת את ההנחות, לא בהכרח אתה חייב לקבל את המסקנה. אני מקבל את ההנחות שבני ישראל לא ישמעו אליך. בני ישראל לא ישמעו אליך. אבל מי אמר שפרעה לא ישמע בקולך? אתה מניח שפרעה יותר חמור מבני ישראל? אולי הוא יותר קל? בסדר? אז יש פה משהו שהוא לא הכרחי. הלוגיקה פה היא לוגיקה שאולי זה make sense, זה לא סתם שטות. אבל זה לא בטוח נכון. זאת אומרת, יכול להיות שזה לא נכון.
אבל לפי ההנחה הזאת, שאם אתה אומר שפרעה לא צייתן, אז כשפרעה הוציא את עם ישראל, אז זה מראה שהוא יותר צייתן מעם ישראל. שהוא הוציא אותם במכה
הסירית. לא, זה לא מראה שום דבר. הוא חטף מכות, אז הוא הוציא אותם. זה בגלל שהוא צייתן. ושהוא מפחד לקבל מכות. משם אי אפשר להוכיח כלום.
איך עשו מכות האלה כבר
במשראלי? לא, אבל זה מראה שבסופו של דבר הוא קיבל את המרות של השם.
בסדר, אז מה זה אומר?
זה מראה שיותר צייתן.
לא, זה לא אומר כלום. אתה יודע, זה כמו... זה לא אומר כלום גם בלי זה, אבל אני אומר, יש מכתב של הרב שח, באיגרות ומכתבים שלו, באיגרת השנייה, באחד הכרכים, כבר כמה כרכים. באיגרת השנייה פעם ראיתי, אני חושב שזה של הראשון. הוא מדבר שם על מבצע אנטבה. אז הוא אומר שם שהוא התנגד לעשות מבצע. זאת אומרת, הוא טען שאסור לסכן חיילים במקום שהסיכוי להצליח כל כך קטן. אוקיי? אתה שולח אותם אלפי קילומטרים, אין סיכוי שתצליח, וסתם לסכן חיילים, כשהסיכוי שלך להציל את בני הערובה הוא קלוש, אסור לעשות את זה. ככה הוא טען. אחרי שהצליחו, המבצע הצליח, סך הכל, יוני נתניהו נהרג, אבל בסך הכל זה נחשב הצלחה גדולה. חזרו לרב שחר, אמרו לנו, הרב, אתה רואה, המבצע הצליח. גם אני אמרתי שיש 5% שהוא יצליח, אבל 5% לא יוצאים למבצע. זאת אומרת, העובדה שמשהו קרה בסוף לא בהכרח אומרת שהתחזית מראש הייתה תחזית לא נכונה. הרב שחר בסך הכל אמר שאני חושב שהסיכוי, לא רק אני, כולם הבינו את זה ככה, שהסיכוי להצליח הוא קטן. נכון, גם אני אומר שיכול להיות שתצליח, אבל כשאתה שואל את עצמך, אתה לא יודע מראש מה יקרה. אתה שואל את עצמך איך לקבל את ההחלטה. רוב הסיכויים שלא תצליח, אז אל תלך. בסוף שזה הצליח, אז מה? אתה יכול להטיל קובייה ויצא לך 3 פעמים רצופות 6. אז אם מישהו היה אומר לך, תראה, אין סיכוי שזה יפול 3 פעמים רצופות על 6, אז הוא דיבר שטויות? עוד אי שלא, הוא צדק. זה נכון, זה יכול לצאת בסיכוי של 6 במינוס 3. אוקיי, אבל זה סיכוי קטן. בסדר? עוד פעם?
אנחנו מליחים טנדטיביות, נגיד?
למה איך
הלכתי? נגיד, אני אומר, שלום לי, פרו, הוא יותר צייצר מפרוס על מבני ישראל, ונגיד, אני אומר ש... סתם, צורך הדוגמה, כן?
אם מישהו יותר צייצר...
המן יותר צייצר מפרו, והוא פחות צייצר מבני ישראל.
לא, זאת תהיה פירחה. זאת תהיה פירחה על הקל וחומר. ההנחה היא שזה טרנזיטיבי, ודאי. אם זה לא טרנזיטיבי, אז זה לא יחס היררכי. יחס היררכי הוא בהגדרה טרנזיטיבי. יחס סדר קוראים לזה מתמטיקאים, זאת אומרת, הוא צריך להיות טרנזיטיבי, אחד הדרישות.
מה הפרחה
באופן
כללי?
כשאתה תוקף את הנחת ההיררכיה.
את הנחת
היוקית. אתה מביא דוגמה שבית לא יותר חמור באלף. או דוגמה, או שאתה תוקף אפילו את הסברה של יחס ההיררכיה, לא דרך דוגמה. ומה פתאום אתה משיג שפרו יותר, פחות צייתן מבני ישראל? יש גם צדדים להגיד שלא. גם בלי להביא דוגמה איפה הוא לא ציית, אלא לתקוף את עצם ההיגיון שבבסיס היחס ההיררכי. אוקיי? עכשיו, זה קל וחומר מקראי. יש קל וחומר שהוא ענף של הקל וחומר הזה, והוא נקרא, מי שהזכרתי אותו בעבר, באחד השיעורים הקודמים, קל וחומר שבכלל מתי ימנה. קל וחומר של בכלל מתי ימנה. קל וחומר של בכלל מתי ימנה, זה למשל הגמרא, התורה אומרת, כי יפתח ישבור או כי יכרה ישבור. כן, על בור ברשות הרבים, שצריך לשלם נזק. אז הגמרא שואלת, למה אם כתוב כי יפתח, למה צריך להגיד כי יכרה? זה הרי קל וחומר. אז יש מחלוקת, מה לומדים מזה? מחלוקת בין המחילתא לבין הבבלי. אז הקל וחומר הזה, על מה מבוססת ההנחה? שאם אתה כתבת את הפתיחה, אתה לא צריך לכתוב את הקריאה? זה קל וחומר. אם יש בור קיים, ואני פתחתי אותו, אז אני אחראי לנזקים שהוא עשה. בסדר? כך כתוב, כי יפתח ישבור. אז אם עכשיו לא כתוב כי יכרה, אבל עכשיו בא מישהו וחפר בור, בסדר? ועכשיו הבור הזיק. הוא חייב באחריות הנזקים, חייב לשלם, ודאי, זה קל וחומר. אם היה בור שלא אתה פתחת, לא אתה קרית, ואתה רק פתחת, אז אתה חייב לשלם. אז בור שאתה קרית אותו, קל וחומר שאתה חייב לשלם, נכון? הייתי מנסח את זה אפילו יותר חזק. כשאתה קורא בור, אתה חופר את הבור, נגיד 10 טפחים. בין היתר אתה מוריד את השכבה העליונה גם, נכון? אתה הוצאת את הכל, כולל הסנטימטר העליון, נכון? אז במילים אחרות, פעולת הקריאה כוללת בתוכה גם פתיחה. זה לא שקריאה יותר חמורה מפתיחה. קריאה היא פתיחה פלוס עוד משהו. אתם מבינים את ההבדל? זאת אומרת, אין פרעו וישראל, היחס הוא יחס היררכי. פרעו זה לא ישראל פלוס עוד משהו. פרעו יותר חמור מישראל. אבל היחס בין פתיחה לקריאה הוא יחס כמו בין 200 למנה. שני מנים זה לא יותר ממנה. זה מנה פלוס עוד משהו. בתוך השני מנים יש מנה. נכון? מה זה אומר? הקל וחומר הזה הוא הרבה יותר חזק. הקל וחומר שלו בכלל מתי מנה. למה? נגיד שיש דין שאני חייב לשלם אם אני פתחתי בור. עכשיו אני שואל, האם כשאני קורא בור אני גם חייב לשלם? התשובה ודאי שכן. לא בגלל שהקריאה יותר חמורה מהפתיחה. אלא בגלל שכשקריתי, גם פתחתי. נכון? הקריאה כוללת בתוכה את החלק, הסרת החלק העליון, שזו פתיחה. נו, ועל פתיחה חייבים לשלם. אני לא צריך להגיע לשאלה אם קריאה יותר חמורה מפתיחה. כיוון שהקריאה כוללת בתוכה פעולה של פתיחה, פלוס עוד משהו. אז כל מה שחייבים על פתיחה, ודאי שחייבים גם על קריאה.
זה לא
בלי להיכנס לשאלה האם קריאה יותר חמורה מפתיחה או לא, זה לא רלוונטי.
אז זה לא עסק פתיחה.
מה?
המקרה הזה הוא לא עסק
פתיחה. תרף נגיע, לכאורה כן. תרף אני אעיר על זה.
זה לא מדויק, אם בניתי תשע טפחים, ובא האחרון והשלים לעשרה?
לא, 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 אני מדבר על אחד, עזוב אותי משניים.
אחד עשה את כולם.
כן. אם השני השלים את זה לעשר, אז לכאורה הוא פותח, הוא לא קורא. הוא פותח ולא קורא. אז הטענה היא שכל וחומר שבכלל מתי מנה הוא הרבה יותר חזק. עכשיו, יש בתחילת בבא קמא, על המשנה של ארבעה אבות נזיקין, אז כתוב ארבעה אבות נזיקין, השור הבור המבאה והאבאר. והמשנה אומרת, לא הרי זה כי הרי זה, ולא הרי זה כי הרי זה, זאת אומרת, עושה צריכות עוד בין כל אבות הנזק. שואל שם תוספות, מה מניחה הצריכות הזאת? הצריכות הזאת בעצם מניחה שבאופן עקרוני, היום מספיק לכתוב רק את בור, ולא צריך לכתוב את אש או את שור או כל האחרים. הייתי לומד בקל וחומר או בבניינה, והייתי לומד מבור, אוקיי? ולכן לא צריך לכתוב את זה, ולכן צריך לעשות צריכותה ולהראות שיש הבדלים. אם היה כתוב בור, לא הייתי יודע אש. אם היה כתוב אש, לא הייתי יודע בור, וכן הלאה. אבל אם כן הייתי יודע, אם הייתי יכול ללמוד, אז זה מיותר. נכון? כך כתוב במשנה. שואל התוספות, נגיד שהיה כתוב רק בור ולא היו צריכותות. לא הרי זה כי הרי זה. זאת אומרת, הייתי יכול ללמוד ממנו את אש. אבל עדיין זה נקרא נשע מן הדין. הייתי לומד את אש בקל וחומר מבור. עדיין, מי אמר שאם בור חייבים עליו, אז גם באש חייבים לא אנשים מן הדין? אומר תוספות, שיש רגע, והוא מביא לזה, הוא מביא לזה ראייה מזה שלא אנשים ממון מן הדין. היית אומר שבממון כן אנשים מן הדין, באמת שאלה, כי ממון בפשטות זה לא עונש בכלל, זה פיצוי. ענישה מן הדין זה לכאורה מדבר על עונש, זאת אומרת יש לו ראייה מהדרשה הזאת, כי יפתח ישבור או כי יכרה ישבור. הוא מביא מחילתה, ובמחילתה כתוב, כי יפתח ישבור או כי יכרה ישבור. אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן, קל וחומר, ללמד לך שאין עונשים ממון מן הדין. לכן היה צריך לכתוב את הקריאה, כיוון שאם לא הייתה כתובה, לא היינו עונשים ממון מן הדין. בסדר? לכן צריך לכתוב במפורש את הקריאה, למרות שהיא יותר חמורה, למרות שהיא כוללת את הפתיחה. כך אומר התוספות. המערשה במהדורה בתרא בדף ממתת נדמה לי, עונון בבבא קמא, הבבלי דורש דרשה אחרת, מכי יפתח ישבור, כי יכרה ישבור. והמערשה במהדורה בתרא שם מאיר שהבבלי הזה הוא נגד נגד המחילתא שהתוספות הביא. כי המחילתא אומר שכי יפתח או כי יכרה בא כדי ללמד שלא אנשים ממון מן הדין. ובבבלי משתמע שכן אנשים ממון מן הדין, לכן באמת זה מיותר. לא היה צריך לכתוב את זה. ואז הוא לומד מזה משהו אחר. אבל עקרונית את הדין של קריאה לומדים בקל וחומר מפתיחה. לא, כן אנשים ממון מן הדין. בסדר? אומר המערשה, אבל זה לא מדויק לגמרי. כי בקל וחומר מפתיחה לקריאה, זה קל וחומר של בכלל מתי ימנה. על זה אומר הבבלי שעונשים מן הדין. על קל וחומר רגיל גם הבבלי מסכים שלא עונשים מן הדין. אבל פה זה קל וחומר של בכלל מתי ימנה. למה? כמו שאמרתי קודם, כי כשאתה קורא בפרט, אתה גם פתחת. חוץ מזה אתה גם קראת. נכון, אבל בפרט פתחת. על דבר כזה, אומר המערשה, לא יכולה להיות פירחה. למה לא עונשים מן הדין? אני לא עונה שאני אשמח קל וחומר, כי אולי יש פירך עליו. מניח המערשה, שזה כמה הסברים. וכך מניח המערשה, כי אולי יש פירך. לכן אני לא עונש. ועל קל וחומר של בכלל מתי ימנה, לא יכול להיות שתהיה פירך. למה? כי היחס ההיררכיה הוא מתמטיקה. הוא מתמטיקה, למתמטיקה אין פירך. או במילים אחרות זה דדוקציה. קל וחומר של בכלל מתי ימנה הוא דדוקציה. הוא לא אנלוגיה. ולכן לא יכולה להיות עליו פירך. ואם לא יכולה להיות עליו פירך, אז למה לא לאנוש?
המאתיים זה הקריאה.
מה?
זה הפתיחה. הקריאה...
לא, הקריאה זה המאתיים.
המאתיים זה...
קריאה זה 200.
הפתיחה זה החלק של המאה.
הפתיחה זה המאה.
אבל
בתוך הקריאה יש גם חלק שהוא פתיחה. ועוד משהו. אז זה 200.
הפתיחה מגלה שכל הקריאה הפכה להיות למהות.
הפתיחה לא מגלה כלום, הפתיחה פותח. אבל אני אומר, כשאתה... נכון, אבל החור היה קיים עוד קודם. אתה רק פתחת. כשאני קריתי, אז גם יצרתי את החור וגם פתחתי אותו. כשהורדתי את הטפח העליון. אז עשיתי 200, עשיתי את המנה של הפתיחה וגם את הקריאה של של הטפחים התחתונים. אז עשיתי 200.
אני הבנתי שפתחתי, פתחת את השורה האחרונה.
נכון, נכון, הבנת נכון. ולכן זה המנה ולא 200. עשית את השורה התחתונה, זה המנה, ואני עשיתי גם את 9 השורות התחתונות. לכן אני עשיתי 200, עשיתי יותר ממך. עשיתי את מה שאתה עשית פלוס. בסדר? אז המערשה בעצם טוען שקל וחומר שבכלל מתי ימנה הוא דדוקציה. אין עליו פרחה. ולכן אפשר לאנוש, כי אין חשש שאתה פרוך. כן, משהו ודאי. אין עליו פרחה, ולכן אתה יכול לאנוש מן הדין בקל וחומר שבכלל מתי ימנה. האמת שהוא טועה, המערשה. על קל וחומר שבכלל מתי ימנה אפשר לפרוך. ועל זה יש מי שהבאתי, דיברתי על זה באחת הפעמים הקודמות, עם ונדר ולדה שם, עם החוק בבלגיה, החוק הבלגי הזה. לא דיברתי על זה. אז כשמיישמים את המתמטיקה לחיים, או את הלוגיקה לחיים, תמיד יש איזושהי הנחה שעליה אפשר לפרוך. ההנחת היישום, הלוגיקה עצמה זה מתמטיקה, אי אפשר לפרוך. אבל ההנחה שהמתמטיקה הזאת ישימה להקשר מציאותי מסוים, זאת הנחה שהיא נקרא לה מדעית, לא מתמטית. דיברתי עם הוקטורים, אתם זוכרים, השאלה אם הוספת כוחות זה אריתמטיקה או שזה חשבון וקטורי. השאלה הזאת היא לא שאלה במתמטיקה, היא שאלה בפיזיקה. לכן אם אני פורך את ההנחה שזה חשבון אריתמטי, אז כנראה הוכחתי, זה חשבון וקטורי. לא פרחתי את האריתמטיקה. פרחתי את ההנחה שהוספת כוחות מתוארת על ידי אריתמטיקה, שזה הנחה בפיזיקה, לא במתמטיקה. אותו דבר פה, שאנחנו מנסים לקחת איזושהי לוגיקה של 200 ומנה ועוד וכל דברים כאלה, ולהפעיל את זה על הקשר משפטי, אפשר לפרוך. איך אפשר לפרוך? להגיד שזה לא ישים. ברור שאי אפשר לפרוך את זה שזה 100 וזה 200. שזה בכלל זה, זה ברור, זאת עובדה. אבל אפשר לפרוך את היחס כולו וחומרה שאני מסיק מזה. לדוגמה, יש דעות אחרות לגבי אין עונשין מן הדין. המערשה מניח שאין עונשין מן הדין בגלל שאולי יש פרחה. ובכסף, בגלל שאולי יש פרחה. ולכן בכלל מתי ימנה שאין פרחה אז עונשין. הכסף משנה למשל, בהלכות עבודה זרה, הכסף משנה מביא שם דרשה, אולי הזכרתי את זה גם, מביא שם איזושהי דרשה, מעביר מבניו למולך ולא כל בניו למולך. מי שמעביר חלק מבניו למולך חייב מיתה, מי שמעביר את כל בניו למולך לא. עכשיו, מה זה? זה קל וחומר שבכלל מתי ימנה. נכון. אם אתה העברת 5 ילדים שלך למולך, בפרט גם העברת 1 או 2. נו, אז העברת גם מי בניך. רק חוץ מזה עשית עוד 3. איך זה יכול להיות שזה פותר אותך על הדין של מעביר מי בניו למולך? אז הכסף משנה שם מעריך בעניין הזה, ואחת הטענות שלו זה שלא עונשים מן הדין בגלל, לא בגלל חשש שיש פירך. וזה באמת לא סביר, אגב, שזה בגלל חשש לפירחה. כי אחרת הייתי צריך לא לענוש על בסיס כל דבר שתלוי בסברה. אולי יש פירחה. קל וחומר לא יותר גרוע מכל סברה אחרת. וברור שעושים כן מהאנשים. הוא טוען שלא אנשים מן הדין בגלל שיכול להיות שעל החמור לא מספיק העונש שמקבלים על הקל. מעביר מי בניו למולך חייב עונש כלשהו. מעביר כל בניו למולך, ודאי שחייב את העונש הזה, אבל יכול להיות שהוא חייב יותר. אולי זה לא יספיק. אז עזוב, תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא, הוא כבר יטפל בו. בסדר? עכשיו, תשימו לב שההסבר הזה בעצמו מהווה פרחה על קל וחומר שבכלל מתי ימנה. עצם העובדה שיש הסבר אלטרנטיבי, מה הוא אומר? שאפשר לפרוח את הקל וחומר שבכלל מתי ימנה. למה? הנה, יש מתי ימנה. אם העברתי מי בניי למולך, אני חייב מיתה. אם העברתי כל בניי למולך, בכלל מתי ימנה, אני חייב ודאי מיתה. לא, מה פתאום? יכול להיות שמיתה לא מספיקה. לכן אני לא חייב מיתה. אז זה פורך את הקל וחומר. זה לא פורך את הלוגיקה שמנה נכלל ב-200. זה פורך את הלוגיקה, את היישום של הלוגיקה הזאת לעניין הנישה של מעביר את בניו למולך. שזה הנחת היישום. אוקיי? את הנחת היישום אתה תמיד יכול לפרוך. וזה אני טוען, זה טענה כללית. וטועים בעלי הכללים שאומרים שבכלל מתי מנה לא ניתן להיפרך. לא נכון. בכלל מתי מנה ניתן להיפרך בדיוק כמו כל דבר אחר. אין שום דבר שהוא טענה על העולם שהוא ודאי לגמרי.
כל הבדים נזקים, גם כן. כל
הבדים נזקים... הערת את זה אז, אני חושב. אז זה גם בכלל מתי ימנה. כן, אם 20 מתוך 23 מחייבים, אז הוא חייב מיטה. כש-23 מחייבים, נו, אז קל וחומר שהוא חייב מיטה. נכון? אז הנה עוד דוגמה לפרחה על בכלל מתי ימנה.
מה
נגיד בבור? מה?
כמה זמן בבור?
אותו דבר אני יכול להגיד. אולי זה לא מספיק, למשל.
מה? של
ממונות. לא, אם אתה מניח שהם ממונות בכלל לא קשורים, אז עזוב את עונשים מן הדין על ממון. אז סתם תגיע, אבל ממה נפשך? אם אתה מניח שזה סוג של עונש, אולי זה לא עונש מספיק חמור. למשל, אם הוא חייב מיטה על זה, אז אין מת ומשלם. זה כאילו לדרמה מיני. אגב, וזה נאמר על ממונות גם כאילו לדרמה מיני. מי שרודף ושבר כלים, משנה בסנהדרין. מי שרודף ושבר כלים, מדין רודף הוא חייב מיטה, ולכן הוא פטור על הכלים. למה? זה מזיק, זה לא עונש. זאת אומרת, בדיני ממונות לעניין קימלה בדרה במיני זה ודאי עונש. החידוש של תוספות שזה עונש גם לעניין ענישה מן הדין, אבל זה... טוב, בכל אופן, אז נחזור אלינו. אז אני חוזר, אז מה ראינו עד עכשיו? ראינו שקל וחומר מקראי, יש 10 דוגמאות כאלה, 10 שמובאות בחזל, אולי יש יותר, אני לא יודע, שזה קל וחומר שמבוסס על הנחה אחת וכלל היררכיה. את הקל וחומר הזה אפשר לפרוח. אם אני תוקף את כלל ההיררכיה, אני מראה שהוא לא הגיוני בסברה, או שיש צד אחר, או אני מביא דוגמה נגדית, אפשר לפרוח אותו. אחרי זה אמרתי שיש סוג נוסף של קל וחומר, שנקרא קל וחומר של בכלל מתי מנה. קל וחומר של בכלל מתי מנה זה גם כמו קל וחומר מקראי, יש הנחה אחת, כלל היררכיה ומסקנה. מה ששונה בקל וחומר של בכלל מתי מנה זה כלל ההיררכיה. כלל ההיררכיה זה לא שבית יותר חמור מאלף, אלא שבית מכיל את אלף. בסדר? זה לא אותו דבר. בית מכיל את א', אז מה שיש באלף חייב להיות גם בבית, זה בכלל מתי מנה. לא בגלל שבית יותר חמור. תעניש על האלף שבזה. אז כשאני אומר שמישהו קרא בור, ואני מעניש אותו מכוח הקל וחומר מפתיחה, אני מעניש אותו בתור פותח, לא בתור קורא. רק כשאתה קרית, הרי בפרט גם פתחת, רק עשית עוד משהו. אז עזוב אותי מהעוד משהו, על הפתיחה חייבים, אז תעניש אותי בתור פותח. לא צריך בכלל לדון על קורא. יש בקורא, בתוך קורא, קיים פותח. אוקיי? זה הרעיון שקל וחומר בכלל מתי מנה. כמו שאמרתי, אבל בסופו של דבר, בכלל מתי מנה לא שונה מהותית מקל וחומר רגיל. שההבחנה הזאת, מי שעושה את ההבחנה הזאת לא צודק. קל וחומר שמופיע בגמרא, זה קל וחומר מסוג שלישי. רוב הקלים וחמורים שמופיעים בגמרא. בגמרא בדרך כלל קלים וחמורים מהטיפוס שתיארתי עד עכשיו, מופיעים בשפה של כל שכן. כשמשהו מופיע בשפה של קל וחומר, או והלא דין הוא, זה בדרך כלל קל וחומר שבנוי אחרת. זה קל וחומר שמתחיל בשלושה נתונים, ולא באחד, ומסיק מהם מסקנה. פה נעבור ללוח. איזה לוח ואיזה נעליים. אני אקח את הקל וחומר של בבא קמא, הוא נוח לי מכל מיני... סיבות, בדף קפה, שם רבי טרפון וחכמים, לגבי שן ורגל וחצר הניזק. קרן וחצר הניזק. אז אני אומר, יש קרן, שן ורגל, רשות הרבים וחצר הניזק. והגמרא אומרת כך, שן ורגל ברשות הרבים פטור. כאן זה אפס, לא חייב לשלם. בסדר?
מה הדין של שור?
מה?
מה הכוונה למי
ש... שור שהזיק בשן ורגל, זאת אומרת, אכל משהו, דרך על משהו, תוך כדי שהוא הולך, ברשות הרבים פטור, הבעלים פטור. בסדר? אבל אם השור נגח עם הקרן ברשות הרבים, אז הוא חייב.
אבל
אם
הוא מוחזק? מה? אם הוא מוחזק, אז הוא גם חייב, לא?
לא הבנתי.
אם השור מוחזק...
מועד אתה מתכוון. עזוב, אני לא נכנס עכשיו להבדל בין מועד וטעם. זה עוד סיבוך פה. אולי נגיע לזה בהמשך. אז קרן ברשות הרבים חייב. בעצם חייב חצי אם זה טעם, אבל נעזוב את זה כרגע. שן ורגל בחצר הניזק גם חייב. נכון? עכשיו אני שואל, מה עם קרן בחצר הניזק? לא כתוב בתורה. שלושת האלה כתובים בתורה, זה דינים שכתובים בתורה. אני שואל, מה הדין של קרן בחצר הניזק? זה המבנה האוניברסלי של קל וחומר תלמודי. בגמרא תמיד קל וחומר בנוי בצורה כזאת. זה שונה מקל וחומר מקראי. בקל וחומר מקראי יש נתון אחד, וכלל היררכיה. אין, בני ישראל לא שמעו אליי, נתון. כלל היררכיה פרו יותר חמור מבני ישראל. מסקנה, פרו גם לא ישמע בקולי. זה קל וחומר שמתחיל מנתון אחד, בני ישראל לא שמעו בקולי. זהו. פה זה קל וחומר שבנוי על שלושה נתונים. ולכאורה אין כלל היררכיה. משלושת הנתונים האלה אני גוזר את המסקנה. למה בכל זאת זה נקרא קל וחומר? איך זה בנוי הקל וחומר הזה? בעצם הקל וחומר הזה בנוי כך. תסתכלו על השורה הזאת. בשורה הזאת אנחנו רואים ששן ורגל פטור ברשות הרבים וחייב בחצר הניזק. מה אפשר ללמוד מזה? שחצר הניזק יותר חמור ברשות הרבים. יותר קל לחייב בחצר הניזק מאשר ברשות הרבים, נכון? עכשיו אני אראה את השורה התחתונה. אם קרן יותר חמור, קרן מחייבת ברשות הרבים, ששם קשה לחייב, אז בחצר הנזק שיותר קל לחייב, ודאי שהיא תהיה חייבת. לכן צריך להיות פה אחד, נכון? אז תשימו לב מה קרה פה. בעצם הניסוח הוא ניסוח של קל וחומר רגיל, כמו קל וחומר המקראי. למה אני צריך פה שלושה נתונים ולא אחד? אני משתמש בשני הנתונים הראשונים כדי לייצר את יחס ההיררכיה. נכון? מתוך השורה הראשונה אני מוציא יחס היררכיה. אחרי שהוצאתי את זה, גיליתי שחצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים. בסדר? ומכאן והלאה, עכשיו יש לי נתון אחד. קרן חייב ברשות הרבים. אז זה הנתון האחד, זה כלל ההיררכיה. ועכשיו אני אומר, אז קרן חייב בחצר הנזק. נכון? זאת המסקנה. זה קו החומר מקראי. נכון? יש פה כלל היררכיה ונתון אחד. ההבדל הוא שבקל וחומר תלמודי, כלל היררכיה הוא לא סברה. כלל היררכיה הוא יוצא מתוך שתי עובדות נוספות. אני לוקח שתיים מתוך שלושת העובדות, מייצר מהן כלל היררכיה וזורק אותה. עכשיו, אחרי שיש לי כלל היררכיה, אני לוקח את העובדה השלישית, ואני מסיק ממנה את המסקנה. בשלב הזה, זה כמו קל וחומר מקראי. יש לי כלל היררכיה ונתון אחד. מה ההבדל הוא שכלל היררכיה בפרעה ובני ישראל זה יוצא מסברה. זה אפריורי, אני אומר, פרעה שפרעה ישמע בקולי פחות מבני ישראל. לא צריך ראיות לזה, אני לא מביא עובדות שמוכיחות את זה. אני פשוט אומר איזה מסברה. כאן אין לי סברה, אני לא יודע מה יותר חמור. אני מוכיח את זה מתוך העובדות ההלכתיות. אז לכן אני צריך יותר עובדות הלכתיות, שלוש. ואז הקל וחומר נעשה בשני שלבים. שלב ראשון אני לוקח את שני הנתונים האלה ומייצר מהם כלל היררכיה. בשלב השני אני לוקח כלל היררכיה עם הנתון השלישי וממלא את המשבצת הריקה. אוקיי? עכשיו רצית להעיר. בטח משהו שאני אגיד עוד רגע.
לא בטוח.
אוקיי.
למה יש חיוב אבל שהדין של קרן גם יש את החומרה כמו עם השן ורגל בין רשות הרבים?
אין חיוב. אולי זה לא נכון. אבל זה האנלוגיה שאנחנו עושים. אין פה ודאות. תכף אני אגיע לזה.
מה שאתה רואה את הנתונים
שמופיעים לתגור? שן ורגל בתורה. שן ורגל פטור ברשות הרבים וחייב בחצר הנזק. קרן חייב ברשות הרבים. זהו. זה אני לא יודע, לא כתוב. בסדר? עכשיו, כל קל וחומר בתלמוד תמיד בנוי בצורה כזאת. לא משנה מה האנטריס של המטריצה, כן? מה מזיקים או מה כתוב פה ומה כתוב פה. הבסיס הוא 1, 0, 1, סימן שאלה. כל קל וחומר בנוי כך.
אפשר
להחליט
את
הטוש
הזה לשחור, זה
היה על הקרע. אבל אין לי.
זה יהיה
נכון
לומר שזה יותר חזק
מהמקרה וחומר מקראי? לא. למה? לדעתי הוא יותר חלש. אבל תכף אני אדבר על זה. אוקיי? עכשיו, בעצם, איך תוקפים קל וחומר כזה? נכון? אני צריך לתקוף את יחס ההיררכיה, כמו שעשינו בפן המקראי. איך אני תוקף אותו? למשל, אני מביא דוגמה נגדית, נכון? אם אני אביא דוגמה כזאת, למשל, נגיד יש מזיק, לא יודע מה, קרן, שן ורגל ואף, בסדר? סתם אני אומר, אוקיי? והאף פטור ברשות הרבים וחייב בחצר הנזק.
לא, לא, הפוך.
אה.
או שגם ביחד, לא?
לא, הפוך.
אם אתה עושה את זה...
ואז זה
נופל. לא,
אז זה
לא. אז אם האף חייב ברשות הרבים ופטור בחצר הנזק, זאת פירחה, למה זאת פירחה? כי זה מביא דוגמה נגדית שבה דווקא רשות הרבים יותר חמורה, לא חצר הנזק. אז אתה כבר לא יכול להסיק את המסקנה הזאת, נכון? אתה לא יכול לדעת. וכיוון שכך, אתה לא יכול להסיק את המסקנה הזאת. שימו לב, הפירחה לא מוכיחה שפה יהיה כתוב אפס. היא רק פורכת את ההוכחה שיהיה כתוב פה אחד. אתה לא יכול להוכיח שכתוב פה אחד. אין פה הוכחה לזה שהדין הוא אפס, נכון? יש פה רק פרחה על ההוכחה שרוצה להוכיח שזה אחד. זה חשוב להבין את זה, בשביל לצורך ההמשך. עכשיו, תראו, אני אשאל אתכם שאלה אחרת.
למה אבל גם יחס שווה, אם אני מראה שהחומרה היא אותו הדבר, זה גם יכול להראות לי סוג של פרחה?
מה?
אם אני מראה שהחומרה של פשוט
הרבה... נגיע לזה בהמשך, בואו נשאיר את זה בינתיים, זה לא פורך, אבל עוד רגע. תראו, עכשיו אני רוצה לעשות מהלך אחר. אני עדיין מתרכז בזה, בריבוע הבסיסי, כן? בלי הפרחה. מקדו בריבוע הזה, אוקיי? בואו נעשה עכשיו קל וחומר כזה. נלך על הטור הזה. ונלמד ממנו שקרן יותר חמורה משן ורגל. נכון? קרן חמור משן ורגל. ועכשיו זה שני הנתונים, עשינו שימוש בשני הנתונים האלה. עכשיו יש לי נתון אחד, שן ורגל חייב בחצר הנזק. נכון? זה הנתון העובדתי הבודד שאותו אני צריך. זה כלל ההיררכיה. מסקנה? רגע, קרן. קרן יותר חמור משן ורגל. כן, אז קרן. קרן חייב בחצר הנזק. הגעתי לאותה מסקנה, נכון? איך פורחים את זה?
אם יש איזה...
אם תבין ציוד ש...
מראים שמקום אחר, קרן לא מוכן.
נגיד שיש לנו רשות מסוג על הירח. בסדר? על הירח, שן ורגל חייב וקרן פטור. אז אני מראה שלא תמיד קרן יותר חמור משן ורגל. הנה, על הירח לא. אז אולי רק ברשות הרבים זה יותר חמור. ולא על הירח. ואז אני לא יודע אם חצר הנזק דומה לרשות הרבים או דומה לירח. זה יהיה תלוי בזה. אם היא דומה לרשות הרבים, אני עדיין יכול לעשות את זה. אבל כיוון שהראיתי שיש עוד ציר שבו לא מתקיימת ההיררכיה הזאת, ואני לא יודע לאן לשייך את הטור האמצעי, לפה או לפה, אז נפרח הקל וחומר. בסדר? עכשיו אני שואל שאלה נוספת. נגיד שלא מצאתי את הפרחה על הירח. יש לי את הפרחה עם האף. האם הקל וחומר נפל?
לא מהסיבה הזאת, כאילו לא את הקל וחומר הזה, אבל הקל וחומר...
נכון? לכאורה לא.
לכאורה לא.
תראו, הטיעון הזה... רגע. חמור. מרשות הרבים. קרן. חייב. אני פשוט כותב את מה שהיה כתוב פה קודם. קרן, חייב, בחצר. כן, אלה שני הטיעונים שעברנו, נכון? זה הטיעון, נקרא לו טיעון השורות. עברנו מהשורה הזאת לשורה הזאת, וזה טיעון העמודות. בסדר? לקחתי את שני הקטעים מהעמודה הזאת ועברתי לעמודה הזאת. האם זה שני ניסוחים של אותו טיעון? או זה שני טיעונים שונים?
שתי טיעונים שונים שהמסקנה שלהם דעת.
כמה זה, זה ברור, אבל שואל אם זה טיעון, זה שני ניסוחים שונים של אותו טיעון או שני טיעונים שונים?
זה טיעונים שונים.
נכון? לגמרי שונים. ואת הטיעון הזה בעצם עובר דרך המסקנה שקרן יותר חמור משן ורגל. איך פורחים את זה? מראים כך שיכול להיות ששן ורגל יותר חמור מקרן. אבל הטיעון הזה לא מניח שקרן יותר חמור משן ורגל. בשום מקום לא כתוב פה הנחה כזאת. הדבר היחידי שהוא מניח זה שחצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים. אם אני מצאתי את הדבר הזה, הוא פורח באיזושהי צורה את ההיררכיה בין שני אלה? ממש לא. זאת אומרת, הפרחה הזאת של האף, כן? היא פורחת את הקל וחומר הזה, אבל היא לא פורחת את הקל וחומר הזה. והקל וחומר, והירח פורח את הקל וחומר הזה, ולא את זה. נכון? אם הפרחה פורחת את ההיררכיה של שורה, אם היא פרחת, נקרא לזה פרחת שורה ופרחת עמודה. פרחת שורה פורחת את הקל וחומר של השורות. נכון? כשמצאתי היררכיה כאן, הוא מראה לי, לא נכון, ההיררכיה היא ככה. אבל היא לא נוגעת בהיררכיה הזאת. היא לא מדברת על השאלה מה היחס בין שן ורגל לקרן, זה לא רלוונטי. נכון? זאת אומרת שטיעון העמודות הוא אדיש בפרחת שורה. עוד פעם?
אני איך זה עולה? שם ברגל קל יותר מקרן, ולכן קרן צריך להיות אחד בחצר הנזק. ואף הוא יותר חמור משל ברגל, ובכל זאת הוא אפס, אז כן פרחה.
לא, זה פרחה עקיפה. אני אגיע לזה עוד רגע. על הטיעון עצמו לא הוכחת כלום, אתה לא פרחת את ההנחה של הטיעון. ואמרנו שכדי לתקוף קל וחומר, צריך לפרוח את הנחת ההיררכיה. לתקוף את הנחת ההיררכיה. זה לא תוקף. ולכן בעצם הייתי מצפה בכל השס, כשמובעים קל וחומר, אפשר לנסח אותו בשתי צורות את הקל וחומר. ושתי הצורות מובילות לאותה מסקנה. מספיק שאחת מהן תהיה בתוקף, בשביל שהמסקנה תהיה נכונה, נכון? אם פרחתי את הטיעון הזה, אבל זה נשאר בעינו, המסקנה נכונה. למה? כי כשפרחתי את הטיעון לא הראיתי שהמסקנה לא נכונה. הראיתי שהיא לא נובעת בהכרח מההנחות. אבל היא יכולה להיות נכונה, רק לא הוכחתי אם היא נכונה או לא. אז הנה, פה כן הוכחתי. כיוון שיש שני טיעונים שכל אחד מהם יכול להוביל למסקנה הזאת, מספיק לי שאחד משניהם יוביל למסקנה בשביל שאני אצטרך לאמץ את המסקנה, נכון? אז אם הפלתי את אחד משני הטיעונים, לא הפלתי את המסקנה. בשביל להפיל את המסקנה צריך להפיל את שני הטיעונים.
זה כפוך, לא? מספיק להפיל אחד מהם כדי להפיל את
ה... לא, צד אחד.
כי אתה, הרי מספיק שאחד מהם יהיה בתוקף כדי להוכיח את המסקנה, נכון? אם אחד מהם הוא בתוקף, אז המסקנה שלו נכונה. אז אם הפלת את אחד מהם, השני עדיין נשאר בתוקף.
אלא אם כן תביא עוד הנחה
שמתפילה כמו שבוע. אם אתה, במילים אחרות, בשביל להפיל קל וחומר, הייתי מצפה שתמיד יצטרכו גם פרחת שורה וגם פרחת עמודה, אחרת אנחנו לא מפילים אותו. אין את זה בכל ספרות חז"ל. חוץ משני מקומות, אחד בנידה ואחד בבבא קמא, על המשנה שאני מדבר עליה, ששם מסובבים את הקל וחומר. אבל בשני המקומות האלה, הטבלה היא לא הטבלה שסימנתי כאן, אלא היא נראית ככה. גם בנידה דרך אגב, למרות שהנושא הוא שונה, הטבלה היא ככה, פה זה חצי, לא אחד. כן, קרן ברשות הרבים חייב חצי, קרן תמה. קרן ברשות הרבים חייב חצי, לא אחד. זה טבלה אסימטרית. גם בסוגיית נידה וגם בסוגיית בבא קמא, הטבלה היא אסימטרית. עכשיו תראו, בטבלה אסימטרית, אני אכנס לזה אולי בהמשך, אבל בינתיים, בטבלה אסימטרית, שני הטיעונים הם ודאי לא זהים. והם יכולים להוביל למסקנות שונות. דוגמה, נסתכל עכשיו על טיעון השורות, על טיעון העמודות. אז אני מוכיח שקרן יותר חמור משן ורגל, נכון? מסכימים? זה חצי וזה אפס. קרן יותר חמור משן ורגל. עכשיו נעבור לטור הזה. אם שן ורגל חייב אחד, כמה יהיה חייב קרן? אחד, נכון? כי הוא יותר חמור. עכשיו נלך לטיעון השורות. בסדר? טיעון השורות אומר שחצר נזק יותר חמור מרשות הרבים. תרדו לפה. אם חצר נזק יותר חמור ברשות הרבים, וברשות הרבים קרן חייבת חצי, כמה היא חייבת בחצר נזק? חצי. חצי.
למה חצי?
למה אחד? יותר חמור מחצי, אני לא יודע בכמה, דיו לבא מן הדין להיות כאן נידון.
אין אחד, חצי.
נכון, חצי. לא, חצי. למה אחד? למה פה אתה אומר אחד ולא שמונה בקל וחומר הזה?
חצר נזק הוא יותר מאשר רשות הרבים, אז יותר מחצי, זה אחד.
אז למה פה בקל וחומר הקודם לא אמרת לי לרשום פה שמונה במקום אחד? אבל פה היה אחד, וזה יותר חמור, אז צריך להיות שמונה.
למה?
דיו לבא מן הדין להיות כנידון.
לא, אבל כן, המגבלה שלך זה על אחד.
לא, המגבלה שלי זה שזה לפחות אחד. אבל זה הכלל של דיו לבא מן הדין להיות כנידון. דיו לבא מן הדין להיות כנידון פירושו, אם אין לך ראייה ליותר, אתה עושה את המינימום שאותו הוכחת. המינימום שאותו הוכחתי מפה, בחומר הזה, זה אחד. זה לפחות אחד. אחד פלוס אפסילון ואפסילון קטן כרצונכם. אז זה אחד. ואותו, עכשיו פה אני מוכיח שזה לפחות חצי, לא לפחות אחד. אז לכן פה היה צריך לשאום חצי. זה מראה לכם בצורה מאוד ברורה ששני הטיעונים, לפחות במקרה הזה, לא רק שהם שונים, הם מובילים למסקנות שונות. הטיעון של השורות, של העמודות, מוביל למסקנה של אחד. הטיעון של השורות מוביל למסקנה של חצי. יש להם תוצאה שונה.
תנתק את הדין דיו, אז...
לא מנתק את הדין דיו, אבל... זה גם לא יוצא אחד גם בלי דיו. אני יכול לצאת 17.
למה? אם זה בלי דיו, דיו לבוא מלדות כנידון, אז זה צריך להיות יותר גדול מזה.
נכון, אז 17. למה? 17. למה 1? 3.4. פאי. פאי שקלים. למה 1? טוב, בכל אופן, אז... אני מדבר כרגע כשיש דין דיו. בכל אופן... זה אינדיקציה יותר חזקה למה שאמרתי קודם, שבעצם טיעון השורות וטיעון העמודות הם לא שני ניסוחים שונים של אותו טיעון, הם שני טיעונים שונים. וכיוון שהם שני טיעונים שונים, כשנפל האחד לא בהכרח נופל השני. במקרה של טבלה אסימטרית, הם שני טיעונים שונים עוד לפני הפרחות. הם שני טיעונים שונים כי הם מובילים למסקנה הלכתית שונה. אז ברור שמדובר בשני טיעונים שונים. אוקיי? הפלא הגדול הוא, כמו שאמרתי, שאנחנו לא מוצאים בכל ספרות חז"ל, חוץ משני שתי הדוגמאות האלה, בנידה ובבבא קמא, שמסובבים קל וחומר. מה אני מתכוון מסובבים? נגיד שמישהו הביא קל וחומר, קל וחומר על הטבלה הזאת, והסיק שזה אחד. עכשיו הביאו לו פרחה מהירח. בסדר? יש ירח. טוב, גמרנו. כנראה קל וחומר נפל, עוברים הלאה. או שמצילים אותו באיזושהי צורה, אבל עקרונית הקל וחומר נפל. אף אחד לא אומר, רגע, רגע, היפלת את הקל וחומר הזה. אני עובר לקל וחומר הזה ונשאר עם האחד. זה מה שאני קורא לסובב את הקל וחומר, כן? במקום קל וחומר כזה, אני עושה קל וחומר כזה. או אם התחלתי בזה, ועשיתי פה פרחה, מה הבא? אני מסובב את הקל וחומר, להיות קל וחומר כזה, והכל בסדר. אין, לא עושים את זה, חז"ל לא עושים את זה. בשאלה למה? לכאורה, יוצא מכאן, שחז"ל תפסו את שני, את שני השיקולים האלה, כשני ניסוחים של אותו טיעון. ולא כשני טיעונים שונים, ואם אחד נפל, השניים נפלו. השאלה הגדולה היא למה? על פניו זה נראה שני ניסוחים שונים, הם מניחים הנחות שונות. מה הקשר בין ההנחה שקרן יותר חמור משן ורגל, לבין ההנחה שחצר נזק יותר חמור מרשות הרבים? מה זה קשור? אם אחד נפל, למה שהשני ייפול? אין
קשר בין. נזק של אפשרי, כל הנזקים האפשריים של שום. כמעט.
פה זה בין רשויות ופה זה בין מזיקים. מה הקשר בין ההיררכיה הזאת להיררכיה הזאת? שתי הנחות לגמרי שונות. זה שקרן יותר חמור משן ורגל, זה קשור באיזושהי צורה. אם חצר הנזק לא היה יותר חמור מרשות הרבים, היית צריך לוותר בהכרח על זה שקרן יותר חמור משן ורגל? מה זה קשור? אין קשר, זה שתי הנחות לגמרי שונות. יש שני טיעונים שונים. אז שפרחה מפילה את האחד מהם, למה השני נופל גם? השני היה צריך להישאר. אבל לא, תמיד שמביאים פרחה, קל וחומר נפל.
איך
הסגרת כי בנית לפי הטבלה, שהיה איזה מוקדם, שקרן חמורה משווה רגל? לא,
זה כנראה קשור לזה, כדי להשיג
שקרן חמורה משווה רגל,
אחרי זה כבר
השתמשת במסקנה שלך.
איך? זו השאלה. אתה צודק בכיוון שבו צריך לחפש, אבל צריך לחפש. לא, כי איך השגת רגל חמורה משווה רגל? זה שהיא חייבת ברשות הרבים ושן ורגל.
נכון.
כדי להגיע מזה למסקנה שזה חמור, אתה צריך גם...
נו.
בעצם אתה כבר מניח שהחיוב ברשות הרבים...
לא, לא מניח כלום. לכאורה לא מניח כלום.
לא,
כן.
במקרה הזה היא חייבת
והיא
לא,
במקרה אחר... לא, אתה מניח אי תלות, לא חומרה. אני אומר, למה שהחומרה הזאת לא תישבר גם פה? מה זה קשור? למה לא? זה לא שייך בכלל להיררכיה בין שני אלה. אם זה יותר קל מזה, עדיין זה יותר קל מזה, אבל אז קרן יהיה חייב פה רבע ושן ורגל יהיה אפס, כי זה יותר קל. אבל ההיררכיה בין שני אלה לא תלויה בהיררכיה בין שני אלה. שני דברים לגמרי שונים. אז איך זה יכול להיות שחזל כשהם מעלים פרחה נגד קל וחומר, אז הקל וחומר נפל, הם לא מסובבים את הקל וחומר. אז פה אני מתחיל את המהלך שלנו, ואני רוצה לטעון את הטענה הבאה. מה שעומד מאחורי הקל וחומר הזה, כשאנחנו פורחים את הקל וחומר, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו פורחים את ההנחה, את המחת ההיררכיה. נכון? אנחנו בעצם אומרים, נגיד שהבאתי פרחה כזאת, אז פרחתי את הנחת ההיררכיה, נגיד, אני חוזר לאחד עכשיו, נעזוב כרגע את החצי, כי הוא רק יספק אותנו.
את שני ההנחות.
אני בעצם, נגיד, עשיתי פה פרחת עמודע. פרחת העמודה בעצם אומרת שקרן לא בהכרח יותר חמור משן ורגל, נכון? כי יש... אז זה אומר ש... אבל הרי קרן יותר חמור משן ורגל, פה אנחנו רואים את זה. אז איך אתה תיישב את שני אלה אחד עם השני? אתה אומר שכנראה יש איזשהו צד שקרן יותר חמור משן ורגל, והוא גורם לעמודה הזאת, אבל יש צד אחר שמבחינתו דווקא שן הרגל יותר חמור מקרן. אוקיי? וזה גורם לעמודה הזאת. החיוב ברשות הרבים תלוי בפרמטר הראשון, והחיוב על הירח תלוי בפרמטר השני. נכון? זה בעצם מה שאתה אומר. ועכשיו השאלה, חיוב בחצר הנזק תלוי בפרמטר הראשון, אז אתה יכול ללמוד את הקל וחומר. או שהוא תלוי בפרמטר השני, ואז אתה לא יכול ללמוד את הקל וחומר. כיוון שאתה לא יודע, אז אתה לא יכול ללמוד. כך עובד את הפירחה. אז תשימו לב מה בעצם אני אומר. בעצם אני טוען שבקל וחומר אנחנו מניחים שהקרן יותר חמור משן ורגל באיזשהו פרמטר. נגיד שזה אלפא וזה שני אלפא. בסדר? נגיד שאלפא זה היחידה, לא משנה. אז אלפא יחידות ושני אלפא יחידות. אז קרן יותר חמור משן ורגל. עכשיו אני אומר ככה. בשן ורגל, שן ורגל חייב, פטור ברשות הרבים וחייב בחצר הנזק. מה זה אומר? זה אומר שבשביל לחייב ברשות הרבים, מה צריך? איזו עוצמת חומרה צריך כדי לחייב ברשות הרבים? שני אלפא, נכון? כי אז מי שיש לו שני אלפא באמת חייב. מי שיש לו רק אלפא אחד לא מספיק, הוא לא חייב. נכון. זה הרף. שני אלפא לפחות אתה צריך כדי לחייב ברשות הרבים, נכון? לעומת זאת בחצר הנזק, הרי גם שן ורגל חייבים. אז כמה חומרה צריך בשביל לחייב בחצר הנזק? אלפא אחד, נכון? ועכשיו אתה יכול לעשות את הקל וחומר. כיוון שפה מספיק אלפא אחד, ולזה יש שני אלפא, אז ודאי שאפשר לחייב, לכן התוצאה היא אחד. נכון? כן. אז מה זה אומר? שימו לב, מה שגילינו פתאום לתדהמתנו, זה שההיררכיה בין קרן לבין שן ורגל, היא בדיוק באותו פרמטר כמו ההיררכיה בין רשות הרבים לחצר הנזק. שניהם מנוסחים במונחי אלפא. זה לא יחסי חומרה שונים. זה אותו יחס חומרה. כי אתה בעצם אומר לי, רק התמונת האי שלו, האלפא או כמות האלפות שיש פה אומרת לי איזה עוצמת חיוב יש בדבר הזה, נכון? בשן ורגל או בקרן. העוצמת האלפא שיש פה זה כמה עוצמה צריך כדי לחייב. זה לא כמה עוצמה יש לרשות הרבים, אלא הפוך. איזה עוצמה צריכה להיות למזיק כדי שהוא יתחייב ברשות הרבים. אבל אתם מבינים שזה אותו אלפא שמופיע פה. יחס החומרה בין רשות הרבים לחצר הנזק מתנסח באותן יחידות כמו יחס החומרה בין המזיקים. חייב להיות. נכון? אחרת זה לא רלוונטי כל העסק. אם באמת בשביל לחייב פה צריך אלפא, ובשביל לחייב פה צריך בטא. בסדר? זה לא יסביר את הטבלה. בגלל שאם צריך פה בטא, אז איך זה חייב? זה יש לו רק אלפא, אין לו בטא. אתה חייב שגם זה יהיה במונחי אלפא. נכון? וזה כנראה במונחי, זה יהיה שני אלפא. או במילים אחרות, בעצם הקל וחומר, מעצם העובדה שכתבת את הכל בטבלה של 2x2, אתה הנחת שכל הנתונים האלה נפרסים על ידי אותם פרמטרים. נכון. ולכן יחס החומרה בין המזיקים הוא באותן יחידות כמו יחס החומרה בין הרשויות. אחרת זה לא יעבוד. וזה, לכן, אם אתה פרחת, עכשיו בואו תראו את הפרחה, אני מקדים קצת המאוחר, אבל נגיד, ירח 1 ו-0, מה אתה בעצם אומר? אתה בעצם אומר, יש פה עוד פרמטר במשחק. כי את זה לא תצליחו בחיים להסביר רק במונחי אלפא. תגידו לי כמה אלפא צריך להיות רשום פה. אין שום ערך שלה, לא 0, לא 1 אלפא, 2 אלפא, 3 אלפא. לא תמצאו מספר אלפאות שתוכלו לרשום פה ויסביר את הטבלה, נכון? חייב להיות שיש פה איזשהו פרמטר בטא, נכון? ולזה יש בטא, ולזה אין בטא, נכון? אתה יכול לחזור
עוד פעם, איך הגיע היחס בין
אלפאות
בכל אחד מהעמודות?
לפני הפרחה? לפני הפרחה, אז אני אומר, נגיד שזה אלפא וזה שני אלפא, כי הוא יותר חמור. עכשיו אני אומר, מה היחס בין שני אלה? אז אני רוצה הרי להסביר את הנתונים, נכון? אז אני אומר ככה, ההוא שיש לו אלפא פה, לא מספיק כדי לחייב. נכון? אבל זה שיש לו שני אלפא, הוא כן חייב. זה אומר שבשביל לחייב ברשות הרבים, הרף או הסף הוא שני אלפא. רק מזיקים שיש להם שני אלפא. זה, לעומת זאת, גם שן ורגל חייב. זה שיש לו רק אלפא אחד. זאת אומרת שפה הרף הוא רק אלפא אחד. וזה בדיוק אומר שהיחס ההיררכיה בין שני אלה הוא אותו יחס כמו בין שני אלה. הוא מתנסח באותה סקאלה. עכשיו תראו, כשאני עושה פה, אני אומר פה הטבלה הזאת, מה שהיא אומרת זה דבר אחד. תסתכלו עכשיו על הנתונים האלה, אין שום דרך בעולם להסביר אותם עם תיאוריה של פרמטר בודד. רק אלפא. נכון? אין. תנסו למצוא לי איזשהו כמה אלפות צריך לרשום פה כדי שימשיך להסביר את הטבלה.
אין קשר.
אין. אתה לא יכול. אתה חייב להכניס פרמטר בטא. אבל אם נכנס לפרמטר בטא, אז אולי גם פה זה לא שני אלפא, אלא זה בטא. תראה, לא, זה לא בטא, לא משנה. זה שני אלפא, זה אלפא, ופה סימן שאלה. אוקיי? עכשיו אני אומר, זה, יש לו, סליחה, זה עובד הפוך, זה אין לו אלפא ויש לו בטא, וזה יש לו אלפא, נכון? מסכימים? זה יש לו אלפא, לכן הוא לא יכול לחייב פה, כי פה צריך בטא. זה יש לו בטא, אז הוא לא יכול לחייב פה, כי צריך אלפא, אלא רק פה, נכון? הכל בסדר. ועכשיו אני שואל, מה עם זה?
מה השלישי?
מה השלישי? עכשיו, פה יש המון אפשרויות. למשל, מה שאתה יודע זה שזה חייב. אז אתה יכול לדעת שפה זה בטא, למשל. נכון? כי הוא חייב. זה יסביר לך הכל. אבל זה גם יכול להיות, לא יודע מה, אלפא פלוס בטא. יש לו גם אלפא וגם בטא, אני לא יודע, מין משהו כזה. ואז גם פה יש אלפא פלוס בטא, זו. אתה יכול להציע הרבה מאוד מודלים של שני פרמטרים, וכל אחד מהם ייתן לך תשובה שונה פה. זה יהיה תלוי בשאלה איך תסביר את הטבלה האמצעית, האם זה אלפא או בטא או סכום שלהם או מה שלא יהיה. ולכן אתה לא יכול להסיק מסקנה חד משמעית, לכן זה פירחה. אבל תשימו לב, עכשיו אנחנו כבר מבינים שזאת פירחה על שני הצדדים של קל וחומר. כי זה בעצם מה שהפירחה הזאת עושה, היא בעצם אומרת לי, אתה כבר לא יכול להסביר את הכל במונחי פרמטר בודד. אתה חייב להכניס עוד פרמטר. ברגע שהכנסת עוד פרמטר, נפתח ים של אפשרויות, וכל אחת מהן תיתן לך תשובה שונה בטבלה הזאת. ולכן זה פירחה. ואי אפשר לסובב את הקל וחומר. כי ברגע שהכנסתי או פרחת עמודה או פרחת שורה, בעצם אילצתי שיש שני פרמטרים לפחות. תראו, יש אי תלות בין שתי העמודות במטריצה, נכון? עמודה הזאת ועמודה הזאת. אז זה אומר שאם יש אי תלות, זה אומר שיש פה שני צירים בלתי תלויים. נכון? שני פרמטרים בלתי תלויים, לפחות. אוקיי? אתה לא יכול להסביר את זה עם פחות משני פרמטרים. ולכן, בעצם זה פורח את הקל וחומר. אתה לא יעזור לך לסובב את הקל וחומר.
וזו הסיבה שאמרת
בש"ס לא מסובבים אף פעם קל וחומר, בדיוק.
מה הכוונה לסובב קל וחומר?
לסובב הכוונה לעבור מעמודות לשורות או משורות לעמודות. יש פירחה, היא הפילה את שיקול העמודות, אז בוא נשתמש בשיקול השורות. לא עושים את זה. או פירחה על שורות, תסובב, תשתמש בשיקול העמודות. לא עושים את זה. למה לא? עכשיו ברור למה לא. בגלל שבסופו של דבר, מה שעומד מאחורי הקל וחומר, וזאת המסקנה, מה שעומד מאחורי הקל וחומר זו תיאוריה. כאן אנחנו מגיעים לדמיון למדע ואנחנו נדבר עליו. מה שעומד מאחורי קל וחומר זו תיאוריה. והתיאוריה בעצם אומרת לי, יש איזשהו פרמטר של חומרה, שאני לא יודע לזהות אותו, אני מסמן אותו כאלפא, אני לא יודע מה הוא בדיוק. ויש איזשהו פרמטר של חומרה, שקיים בשן ורגל בעוצמה מסוימת, בקרן בעוצמה מסוימת, רשות הרבים דורשת מינימום מסוים, וחצי הנזק דורשת מינימום אחר. וזה אמור להסביר את שלושת הנתונים שידועים לי, נכון? משלושת הנתונים האלה אני יכול לנחש מה, איך בדיוק תיבנה התיאוריה, איך ייראה המודל. אחרי שניחשתי את זה, אני כבר יכול למלא גם את המשבצת הזאת, כי הבנתי שפה יש אלפא, ופה יש שני אלפא, אז ברור שזה יהיה אחד. שני אלפא מתחייב במקום שמספיק אלפא כדי לחייב. נכון? כך עובד הקל וחומר. או במילים אחרות, מה שאני עושה פה, זה מה שקראתי קודם אבדוקציה. אבדוקציה. כי מה שאני בעצם עושה, אני לוקח שלושה נתונים, תסתכלו על זה כנתונים אמפיריים, מדעיים. כן, במקרה הזה זה הלכות, שאני מוצא אותן בתורה. אבל יש לי שלוש הלכות, אני בונה מהן תיאוריה, ומהתיאוריה הזאת אני מסיק מסקנה על מקרה שאותו לא מצאתי בתורה. בדיוק כמו במדע. אני לוקח מדידות, אני עושה ניסויים מסוימים, בונה תיאוריה על בסיס הניסויים האלה, ואז מהתיאוריה אני יכול להסביר או לנסות לנבא מה יקרה בסיטואציות שלא פגשתי. נכון? זה מה שאנחנו עושים גם כאן. זה אותו לוגיקה בדיוק. הלוגיקה התלמודית והלוגיקה המדעית עובדות בדיוק באותה צורה. ואני אראה לכם שהכלים האלה של הלוגיקה התלמודית הם הבסיס ללוגיקה המדעית גם. זה אותו דבר, בכל התחומים, המשפטית, בכל התחומים. זה בעצם הבסיס ללוגיקה רכה בכלל. לא רק לוגיקה תלמודית, אוקיי? בעצם עכשיו אם אני רוצה לסכם, אז אני אגיד ככה. כשיש לי טבלה כזאת, הייתי צריך פה שני צבעים, אבל... יש לי טבלה כזאת, אז אני אומר, יש פה תיאוריה שבאה להסביר את שלושת הנתונים. אני מתחיל משלושה נתונים. משלושת הנתונים האלה אני מוציא תיאוריה. אחרי שהוצאתי את התיאוריה, אלפא שני אלפא, אלפא שני אלפא, זה מה שאני קורא תיאוריה, כן, הסבר במונחי פרמטרים. אני מסיק את המסקנה שפה צריך להיות אחד. עכשיו יש לי תיאוריה חליפית בשבילכם, תגידו לי למה היא לא טובה. נגיד, עוד תיאוריה. נגיד שפה צריך אלפא ופה בטא, וזה בטא וזה אלפא. זאת גם תיאוריה שמסבירה שלושת הנתונים, נכון? תסתכלו. מי שיש לו אלפא, לא יכול לחייב פה כי פה דרוש בטא. נכון? אז זה אפס. אבל פה דרוש אלפא, אז פה הוא מחייב. מי שיש לו בטא, יכול לחייב פה כי זה בטא, אבל פה...
אתה לא יכול להסיק מסקנה.
אפס. אני יכול להסיק מסקנה, זה אפס.
למה?
בגלל שפה אלפא ופה אין לו אלפא, יש לו רק בטא.
אז אין לך תשובה, אתה לא...
יש לי תשובה, אפס.
כמו הקודם, כמו
למעלה. אם אתה לא יכול לחייב, יש לך בטא ופה צריך אלפא כדי. בהינתן שזה המודל, לא יודע אם זה המודל. בהינתן שזה המודל, התשובה היא אפס. נכון? אז עכשיו תראו, התשובה במשבצת של סימן השאלה תלויה בשאלה מהי התיאוריה שלך, מה המודל שלך. אבל יש לי הרי שתי תיאוריות אפשריות, או זאת, שני אלה ושני אלה, או זאת, שני אלה ושני אלה. וכל אחת מהן נותן תוצאה שונה. אם אני מאמץ את התיאוריה הזאת, התוצאה היא אחד. אם מאמץ את התיאוריה הזאת, התוצאה היא אפס. איך אני יודע איזה תיאוריה נכונה? ולכן? או, פחות פשוט, לא פחות סביר, פחות פשוט. זאת אומרת, מאחורי הדברים האלה יושב עיקרון שנקרא אצל פילוסופים התער של אוקאם.
איך?
אוקאם סרייזור. התער, עקרון התער של אוקאם. ויליאם אוקאם זה היה מלומד נוצרי בימי הביניים, והוא טען שבתיאוריה, תיאוריה שדורשת פחות ישים היא יותר סבירה, או יותר פחות ישים. נגיד אם יש לי תיאוריה שמסבירה סט מסוים של עובדות, ויש לי תיאוריה אחרת שמסבירה את אותן עובדות. אם התיאוריה הראשונה מכילה פחות ישים, אני צריך להניח את קיומם של פחות סוגי ישים, אז היא יותר פשוטה. אני אאמץ אותה. ההנחה בעצם שמה שיותר פשוט, אני צריך להעדיף אותו, הוא יותר נכון. הנחה לא פשוטה מבחינה פילוסופית.
בגנאי שהוא
מתקיים גם תכלס, כאילו.
מה?
בגנאי
שהוא
מתקיים בתכלס.
ברור, אם משהו מאוד פשוט אבל לא מתאים לעובדות, אז זה לא יעזור.
יש שמחה עם השוטה כזה.
מה זה? כן, זה בדיוק אתר של אוקאם. בדיוק אתר של אוקאם. סימני שוטה שם בחגיגה. אז זה בעצם חזקת ג' פעמים. חזקת ג' פעמים זה אתר של אוקאם. כשאתה אומר ששור נגח שלוש פעמים, אתה הופך אותו למועד. למה? אולי הוא שלוש פעמים משתגע. נכון? זה הסבר אחד אפשרי. הסבר אחר, שהוא מועד והוא נוגח תמיד. מה יותר פשוט? יותר פשוט שלא קרה מקרה שלוש פעמים, אלא יש לו טבע כזה שהוא תמיד נוגח. אז התיאוריה של אוקאם בעצם, אני בוחר את התיאוריה הפשוטה ביותר. אז בעצם מה שעומד מאחורי הלוגיקה הזאת שאני הולך לפתח כאן, זה העיקרון התיאוריה של אוקאם. אני בוחר, מבין התיאוריות האפשריות, אני בוחר את התיאוריה הפשוטה ביותר.
איך אפשר לדעת שהיא פשוטה?
אז אני אומר, פה במקרה הזה, אני בודק את כל התיאוריות האפשריות שיסבירו לי את שלושת הנתונים האלה. אוקיי? התיאוריות האלה, יש המון כאלה, יש אינסוף כאלה בעצם. אוקיי? הפשוטה ביותר מביניהם זאת התיאוריה הזאת. למה? בגלל שהיא מכילה רק פרמטר אחד. ככל שמספר הפרמטרים יותר קטן, התיאוריה יותר פשוטה. מרחב של בסיסים עם איבר אחד, אז הוא יותר פשוט מאשר מרחב דו-ממדי. בסדר? אז אני מציע, אז אני בעצם אומר ככה, כשיש לנו טבלה, זה מסקנה מאוד חשובה שתלווה אותנו בהמשך, כשיש לנו טבלה של נתונים, ואנחנו רוצים למלא, יכולה להיות גם טבלה כזאת, תבינו. וכמובן גם הרבה יותר גדולה. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, סימן שאלה 1. בסדר? זה הנתונים שלי. אספתי מהתורה נתונים. עכשיו אני שואל מה צריך להיות פה. אנחנו נראה איך עושים את זה. אפשר לעשות את זה, יש דרך לעשות את זה בצורה straight forward. אוקיי? אבל גם את זה עושים באותה צורה. אני מחפש נתונים, סליחה, תיאוריה, שתסביר את כל הנתונים חוץ מזה, את כל מה שאני יודע. אחרי שיש לי את התיאוריה, יש לי אוסף של הרבה תיאוריות. אני בוחר את הפשוטה ביותר. הפשוטה ביותר מבחינתי התיאוריה הנכונה. עכשיו אני שואל מה היא אומרת על המשבצת הריקה. זה מה שאני אעשה, זה בעצם מה שאני אעשה. מה שאנחנו נראה עכשיו, זה איך עושים את זה בקל וחומר, איך עושים את זה בינה לב מכתוב אחד, משני כתובים, פרחות, הכללות, ואז תראו שבעצם לכל גודל של טבלה אפשר לעשות את זה, באופן עקרוני. שאלה מעניינת איך עושים את זה בפועל.
השור שנגח שלוש פעמים וננסה לנתח אותו באמת,
מה הבעיה?
שהוא מועד. איזה
אופציות יש לאחרות? יש אופציה שהוא השתגע של שלושה ימים שונים, בלתי תלויים. הוא בעצם שורתם, הוא לא נקרן בטבעו. אבל שלוש פעמים משהו הרגיז אותו. מה שהרגיז אותו ביום ראשון, מה שהרגיז אותו ביום שני, מה שהרגיז אותו ביום חמישי. אבל בעצם הוא שור שלב. אוקיי? האפשרות אחרת, מה פתאום? זה שור עצבני. שלוש פעמים פשוט היו לו שברים לפניו, אז הוא נגח אותם. שער הימים הוא פשוט לא ראה שברים לפניו, אבל הוא נוגח כל שור שעובר לפניו. מה יותר פשוט? יותר פשוט להניח שיש פרמטר אחד שמסביר, ולא שלושה. אתה צריך להניח שבשלושה ימים שונים קרה משהו שיצבן אותו. כל פעם משהו אחר. ויש אלטרנטיבה היא להניח שיש לא טבע נגחני. אז זה תיאוריה יותר פשוטה. לכן אתה מאמץ אותה. אגב, גם חזקת נידה, כל חזקות שלוש פעמים שבש"ס, זה ככה. זה הכל בנוי על זה, אוקיי? אולי מחלוקת מהר"ם מרוטנבורג ורבנו פרץ שם, ותן תל ומטר, גם זה קשור לעניין, אבל... מה? מחלוקת בגמרא, אם זה שלוש... יש חזקה בשתיים לפי רבי. רשב"ג זה שלושה. באמת שאלה, כי יש כאלה שרוצים לטעון שההבדל בין שניים לאחד הוא לא מספיק חד משמעי. הרי שאלה, זה לוגיקה רכה. אז השאלה, כמה אתה צריך להיות משוכנע בשביל ללכת עם המסקנה? אם הייתי צריך לאמר מה יותר נכון, גם שניים יותר טוב מאחד. אבל להגיד לך אם זה נכון באמת, אני יורד על סמך זה, אני מחייב ממון על סמך זה.
שלוש.
אז לא, שלוש זה כבר מספיק טוב, אוקיי? אגב, בבטן תלו מטר זה 90, זה לא שלוש. אוקיי, אז בעצם מה שאני אומר זה דבר כזה, יש לי טבלה של נתונים. יש לי טבלה של נתונים, מה שאני צריך לעשות כדי למלא את המשבצת הריקה, אני צריך לבנות תיאוריה שתסביר את הנתונים הידועים, שלושת הנתונים הידועים. יש אינסוף תיאוריות כאלה. אני צריך מבין אינסוף התיאוריות האלה להוציא את הפשוטה ביותר. כמובן לא צריך לבנות את כולם, אתה מהר מאוד רואה מה, בחלק, מהמקרים הפשוטים. אתה רואה מהר מה התיאוריה הפשוטה ביותר, אתה בוחר אותה, האתר שלו כמו אומר, התיאוריה הפשוטה היא הנכונה, וזהו. ברגע שיש לך תיאוריה נכונה, אתה ממלא פה מה שמוכתב מתוך התיאוריה הזאת. בסדר?
אבל בדרך כלל אם יש לנו שתי ראשונים, או ראשונים שהם באותו גודל, באותו רמב"ם ראש, אני לא יכול לבוא והרמב"ם מסביר ככה, והראש מסביר ככה, אני לא יכול להכריע
ביניהם. איך זה קשור לרמב"ם ולראש?
זאת אומרת שאני לוקח שתי הסברים, וברגע שאני צריך לקחת את ההסבר הפשוט ביותר.
נכון.
אז איך אני יכול להכריע, איזה
הסבר פשוט יותר? לא באתי להכריע בין הרמב״ם לראש, אני מדבר עכשיו על, יש לי נתונים בתורה, נתונים מוסכמים. עכשיו אני הרמב״ם, לא הרמב״ם, אני הרמב״ם. עכשיו אני שואל את עצמי מה הדין במקרה הרביעי. אני עושה חשבון, אני בודק מה התיאוריות האפשריות, בוחר את הפשוטה ביותר, ומסיק ממנה את המסקנה. אוקיי? עכשיו, תראו, בעצם כדי לצרכים עתידיים אנחנו נעשה את זה בצורה טיפה שונה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה ככה. אנחנו ניקח את, את שתי הטבלאות, ניקח שתי פעמיים את הטבלה. בסדר? הטבלה הזאת ואת הטבלה הזאת. פה אנחנו נמלא 0, ופה אנחנו נמלא 1. יותר נוח פשוט לעבוד ככה, זה לא משנה עקרונית. ואנחנו נמצא את התיאוריה הפשוטה ביותר שמסבירה את ארבעת הנתונים, לא את השלושה. נמצא את התיאוריה הפשוטה ביותר שמסבירה את ארבעת הנתונים האלה, אוקיי? והפשוטה מביניהם היא הנכונה, ואז כבר גם את התשובה יש לי. מי מביניהם שיותר פשוטה, אני צריך לקראת את הטבלה שלה, זאת אומרת, זה גם ייתן לי את התשובה. זה אותו דבר כמובן, נכון? זה אותו דבר, אמנם מבחינה מתמטית להוכיח שזה אותו דבר זה לא כל כך פשוט, אבל עקרונית זה אינטואיטיבית לפחות די ברור שזה אותו דבר. ועכשיו בעצם מה שאני אעשה, תראו, זה בדיוק מה שעשיתי קודם, רק עכשיו תראו איך עושים את זה סיסטמטית. אני מתחיל עם זה. אתם יודעים מה, אני אעשה פה את ה-1. פה את ה-0, כי זה כבר מוכן. אוקיי? אז אני ממלא ב-1, ממלא ב-0, ואני רוצה לדעת מי הטבלה הנכונה, זאת או זאת. אני מנסח אחרת את אותה שאלה בעצם. אני אומר, הטבלה הנכונה יותר זה הטבלה שמוסברת על ידי תיאוריה פשוטה יותר. עכשיו, זאת מוסברת על ידי התיאוריה הזאת, נכון? אלפא שני אלפא, אלפא שני אלפא מסביר הכל, נכון? התיאוריה הזאת מוסברת על ידי אלפא, בטא, אלפא, נכון?
שני פרמטרים.
שני פרמטרים. אפשר לעשות עוד כל מיני, אבל פחות משני פרמטרים לא תצאו פה. אוקיי? כיוון שכך, אז הטבלה הזאת היא הטבלה הנכונה. ואז אני יודע שהתשובה היא 1. אוקיי? זה אותו דבר כמו שעשיתי קודם, רק הסדר הוא שונה. קודם, עשיתי פה סימן שאלה, והסברתי רק את שלושת הנתונים האלה. ושאלתי בכמה דרכים אני יכול להסביר את שלושת הנתונים. ואני בוחר את הפשוטה ביותר מביניהם, ואז אני ממלא. עכשיו אני עושה את זה פשוט כדי שזה יהיה יותר מכני. אני אומר, אני ממלא אחד וממלא אפס, מסביר את ארבעת הנתונים, כאילו שארבעתם ידועים לי. מסביר פה את ארבעת הנתונים, כאילו שארבעתם ידועים לי. אני בוחר איזה תיאוריה יותר פשוטה, במקרה הזה זה התיאוריה הזאת, ולכן זאת הטבלה הנכונה, או במילים אחרות צריך לרשום פה אחד, ולא אפס. זה אותו דבר כמו שעשיתי קודם, נכון? זה ברור לכם. אוקיי? אז זה בעצם מה שאנחנו נעשה גם בהמשך.
מה התלות בין
אלפא
לבטא בכלל?
אין תלות. זה שני פרמטרים שונים. ברגע שאתה רואה שיש שני טורים או שני שורות בלתי תלויות, אז אם נחילה מזה, באמת שני פרמטרים בלתי תלויים. זה וקטור יחידה אחד וזה וקטור יחידה אחר, אורתוגונלי.
כאן יש תלות בין אלפא לשתי אלפא. יש איזשהו קשר בין... בדיוק,
לכן זה יותר פשוט. לכן זה יותר פשוט.
אני לא מבין איך אתה
תוכל
את התיאוריה הזאת.
תיאוריה יותר פשוטה?
מה?
יש לך תיאוריה יותר פשוטה לזה, בטבלה הזאת? בוא תציע.
לא, בפרמטר אחד אפשר להתחיל לדבר.
בבקשה, תסביר. תן לי תיאוריה בפרמטר אחד שמסבירה את הטבלה השמאלית.
אלפא שתי אלפא, אלפא שתי אלפא, וצריך לעבור שלוש אלפא.
לא יעזור לך כלום. בפרמטר אחד לא תצליח. איך תצליח?
זה אומר, אלפא שתי אלפא, אלפא שתי אלפא, אני צריך לפחות שלוש אלפא כדי לעבור אותה.
לעבור את מה? אתה כותב שם אלפא ושני אלפא, זה מה שצריך לעבור.
לסמן אחד אני אומר.
לא, אם אתה כותב אלפא ושני אלפא, אז אתה אומר שצריך לעבור אלפא כדי לקבל אחד. אתה לא יכול להגיד עכשיו, אה, וצריך לעבור שלושה אלפא. אתה אומר לי שזה אלפא, זאת אומרת שמספיק אלפא כדי לעבור אותו.
אני אומר, אני סוכר אותם ואני אומר...
לא, אתה לא יכול לעשות את זה, אני מסביר שוב.
לא, אתה אלפא ושתי אלפא, כן? ואז אתה אומר שזה, ימינה זה שתי אלפא.
מה שכתוב פה זה לא משחקי מילים. מה שכתוב פה זה מה צריך להתקיים כדי לחייב. אוקיי? אז אם אתה אומר לי שצריך להתקיים פה אלפא, אז פה בשביל לחייב צריך אלפא. אתה לא יכול להגיד, לא, לא, אבל בשביל לחייב צריך שלושה אלפא. אם אתה רוצה בשביל לחייב שלושה אלפא, אז תרשום פה שלושה אלפא. מה שכתוב פה זה מה שצריך כדי לחייב. זה לא, אתה לא, אנחנו לא משחקים.
אחרי זה מוצאים אחרים, אמרתי, כאילו, הצירוף הדברים האלה, כאילו, הוא...
אז תכתוב את הצירוף. אז אתה רוצה שלמעלה יהיה כתוב אלפא פלוס שני אלפא, יהיה כתוב שלושה אלפא. ותראה שאתה לא תצליח.
לא שלושה אלפא,
לא תצליח. לא תצליח לכתוב מודל שמוגדר רק על ידי מספרים שונים של אלפא, כמויות שונות של אלפא פה ופה, ולהסביר את הטבלה הזו. אתה מבין שזה לא יכול להיות. כי אחרת ההיררכיה לא נשמרת. זה בדיוק הקשר בין שני כיווני הקל וחומר. ופה אין קשר בין שני כיווני הקל וחומר כי הם בלתי תלויים. שתי עמודות או שתי השורות. אז זה בדיוק אומר שאתה צריך שני פרמטרים.
אלפא, נכון.
לא, לא, ברור, לא יכול להיות שתהיה פה תיאוריה עם פרמטר בודד. אין, לא יכול להיות. זה משפט במתמטיקה שקל מאוד להוכיח אותו. לא יכול להיות תיאוריה כזאת.
כן, זה שני אלפא, זה אפס, זה לא ייתכן שהוא...
זה מטריצה בעצם, שרק כמה וקטורים עצמיים יש, וזה מימד שתיים. זה חייב להיות מימד שתיים.
מה שלא ברור, אבל בעולם הדיונים, מה מציגים אלפא ובטא, רמת החומרה או רמת...
פרמטר, לא, פרמטר מסוים, הם מייצגים פרמטר מסוים, שישנו בשן ורגל ובקרן, שקובע את רמת החומרה. למשל, קרן כוונתו להזיק. אני מסתכל פה. קרן כוונתו להזיק. ושן ורגל זה יזק לא בכוונה. יכול להיות שהתורה מבינה שאם הבהמה מזיקה בכוונה, זה מחמיר את הדין. בסדר? למשל. ואכן, קרן חומרתו שני אלפא. כי הכוונה זה יותר חמור, וזה לא מזיק בכוונה. אז זה רק אלפא אחד. למשל. אז הכוונה זה פרמטר אחד, מסוים. אתה יכול להציע הרבה דברים, אבל כל הרעיון היפה, ואנחנו נדבר על זה, שהמתודה הזאת לא מניחה פרשנות לפרמטרים. אני לא צריך לזהות את הפרמטרים, מי זה אלפא ומי זה בטא. אני טוען שיש שני פרמטרים או פרמטר אחד שמסבירים את העניין. מספיק לי בשביל להסיק את כל המסקנות, אני לא צריך לזהות אותם. לזיהוי הפרמטרים נגיע אחר כך, אחרי שנהיה יותר, נפתח יותר את המודל. אז נגיע גם לזיהוי הפרמטרים. אוקיי? טוב, נעצור כאן.